שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו. זה שיעור הכנה לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה בעזרת השם, אמן. אנחנו ראינו שבוע שעבר את העניין הזה של הסגולה של כל הימים. יש לנו ימים מסוימים, תאריכים מסוימים. יום, אמרנו שהוא זמן, הוא מזמין בעצם את האירוע. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יש לו הנהגה משלו. וכשיש לו הנהגה, כל יום יש לו הנהגה מיוחדת, יש זמנים מיוחדים, ואלה מועדי השם, מקראי קודש. יש מועדים, יש מפגשים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שבעצם יש הנהגה מיוחדת. אותה הנהגה, אנחנו צריכים לדעת מהי, כדי לדעת איך להתנהג באותו היום של החגים, של המועדים, או של כל הימים. עכשיו אנחנו אמרנו, שאנחנו בזכות המאורעות, האירועים, ההיסטוריים של עם ישראל, גילינו את הסגולה של כל הימים המיוחדים. האמת שמבראשית הבריאה, התת וב בניסן, הוא מסוגל להוציא אותנו ממצרים. מתי גילינו את זה? רק בשנת 2448, כשעם ישראל יצא ממצרים. אבל מבראשית, היום הזה, הקדוש ברוך הוא, בהנהגתו יתברך, הוא מוציא אותנו ממצרים. איך יודעים זאת? שאנחנו יודעים שגם אברהם אמינו יצא ממצרים. הוא היה חוגג את פסח, הוא היה חוגג את חג הפסח, האבות. אבל מבחינה היסטורית, זה קרה לעם ישראל בתאריך בשנה מסוימת. ואז אמרנו שהיום הזה הוא מסוגל לה. אם היינו מקובלים גדולים, היינו יודעים את הסגולה של כל הימים, כדי להבין את הסגולה של כל הימים, אז אנחנו צריכים להבין, לדעת, מה קרה באותו היום. ואז קראנו את הברייתא במסכת ראש השנה. פה יש לכם מקור ראשון, מקור אחד, בדף הראשון. אני לא אקרא את הכל, מה שחשוב לי לדעת זה שרבי אליעזר, זה הברייתא של רבי אליעזר, הוא חולק על רבי יהושע. מה המחלוקת הכי גדולה ביניהם? זה שלפי רבי אליעזר, מה שכתוב פה, תניא רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא עולם. לפי רבי אליעזר, העולם נברא בתשרי. בסדר? וזה חשוב מאוד, בתשרי כנראה בראש השנה. ולפי רבי יהושע, שהוא בחפותה של רבי אליעזר, על המון נושאים, על נושא הגאולה, יש המון נושאים שהם חולקים אחד על השני, רבי יהושע אומר, בניסן העולם נברא. רבי יהושע ככה הוא חושב, שבניסן העולם נברא. עכשיו, מה זה נוגע לנו? זה נוגע לנו כי לפי רבי אליעזר, כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא כנראה מה הוא עושה? הוא בורר את העולם מחדש. חשוב לדעת, כי אמרנו שכל פסח הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, נכון? חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הכוונה שכל פסח אני חווה את יציאת ממצרים, וכל ראש השנה לפי רבי אליעזר הקדוש ברוך הוא הוא בורא את העולם מחדש. זה לפי רבי אליעזר. כנראה שלפי רבי יהושע, לא כנראה, ככה הוא חושב, שבניסן, הקדוש ברוך הוא, בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. עד כאן זה בסדר? עכשיו, מה ראינו עוד? ראינו עוד אירועים שקרו באותו יום של ראש השנה, או בראש השנה, זה כן יודעים, זה שהשם פקד את שרה, רחל וחנה. ראינו? הוא זכר, אנחנו יודעים שראש השנה זה יום הזיכרון. למה יום הזיכרון? כי הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. זוכנו לחיים, זה מה שאנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, והם מתחילים דווקא, הימים הראשונים, עשרת ימי תשובה, זה יום הראשון זה ראש השנה, עד יום הכיפורים, יש לנו 10 ימים, הם נקראים עשרת ימי תשובה. ביום הראשון של עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, זה יום ראש השנה, ולכן הוא נקרא גם יום הזיכרון. מה, אתה שכחת אותנו? הרי אין שכחה לפני המקום, אומרים. הקדוש ברוך הוא לא שכח כלום. ופתאום אנחנו אומרים שהשם פתאום הוא זכר את שרה שהייתה עקרה ויצאה מהעקרות, כמו רחל, כמו חנה. יפה. עכשיו, אנחנו יודעים גם שבת לעבודה מאבותינו במצרים זה בראש השנה, ויוסף יצא מבית האסורים בראש השנה. ואז רצינו להבין מה הסגולה של אותו היום, היום הראשון של חודש תשרי, ראש השנה, מה הסגולה שלו. אז כולם אומרים גאולה. אבל יש גם גאולה במצרים. אולי אפשר לדייק ולומר שראש השנה זה יום מסוגל להתחדש, התחדשות. יוסף הוא אותו יוסף. לא. כשהוא בבית האסורים, זה לא יוסף שהוא עם משנה למלך, ויביא גאולה לעם ישראל ולעולם כולו. ולכן בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהבור, מהבית האסורים, פתאום יש התחדשות של חיים של יוסף. שרה, זה שרה עמנו. אבל כל עוד שהיא הכרה, זה לא השר עמנו. דרך אגב, זה מעניין, כאילו, שרה עמנו היא אימא, אבל כל עוד שהיא הכרה, היא לא אימא. ופתאום בראש השנה, היא יוצאת מהכרות שלה, יש התחדשות של החיים של חיה של שרה, של רחל ושל חנה, ואנחנו נלמד על חנה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבראש השנה יש שינוי. אנחנו מאחלים לכל אחד ואחד, שנה טובה, נכון, אנחנו מאחלים לך שנה טובה, שנה טובה, אומרים היום ששינוי לטובה, וזה בדיוק מה שקורה. יש השתנות, התחדשות של הבריאה, ובתוך הבריאה אנחנו מתחדשים. הקדוש ברוך הוא מחדש אותנו, ואנחנו צריכים להצליח את זה. תתארו לעצמכם שאם אני מפספס את היום הזה, חס ושלום של ראש השנה, הקדוש ברוך הוא רוצה לחדש אותי, ואני סגור. אני לא רוצה להתחדש, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה להישאר בשלי. הרב קוק בראות התשובה אומר שיש אדם עקשן. אדם עקשן זה אדם שלא רוצה להשתנות. זה אדם שלא שייך לתהליך התשובה. תשובה זה אדם שמשתנה כל הזמן, מתחדש כל הזמן, תמיד יש חידושים, תמיד יש דברים חדשים בחיים שלו, והוא מבין והוא מתעלה כל הזמן. התעלות אינסופית, זה הבעל התשובה. בעל תשובה זה לא אדם שחז ושלום הוא היה חוטא ומחטיא ופתאום יום אחד הוא מחליט לחזור בתשובה. לא, הבעל תשובה זה אדם שתמיד הולך ומתקדם. אומר הרב בראות התשובה, אם אדם הוא עקשן ותמיד הוא נשאר באותם הדעות, אז הוא לא שייך לתשובה. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מקדש, הוא מחדש בטובו, מקדם את העולם. לכן, אני בעצמי בראש השנה, אני כן רוצה לתת לקדוש ברוך הוא לחדש אותי. כמו שהוא חידש את שרה, כמו שהוא חידש את החיים של רחל ושל חנה, כמו שהוא חידש את החיים של עם ישראל, בת לעבודה. אז בראש השנה אני רוצה לחיות את ההתחדשות הזאת. מה אנחנו עושים כדי לחיות את ההתחדשות הזאת של ראש השנה? זה כל ההלכות. כל הלכות ראש השנה הן עוזרות לי להתחדש. יש קודם כל את הסדר, יש את התפילות, ועיקר התפילות של ראש השנה, וזה צריך להשקיע מאוד 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 מאוד, זה המוסף של ראש השנה. ואם אתה חי את המוסף של ראש השנה, מבין מה שאתה אומר, מבין מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז פתאום זה עוזר לאדם להתחדש באותו היום. אדם יכול להגיד, אני לא מבין, רגע, זה חדש אסור מן התורה, זה ביטוי כזה, נכון? חדש אסור מן התורה. מה אתה אומר? ראש השנה זה יום הזיכרון, זה יום הדין, זה ספרים, ספרי מתים, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפניו, והקדוש ברוך הוא יתום לנו בספר. מה זה הדבר הזה, המודרני הזה, התחדשות? על מה אתה מדבר? אנחנו נבין יותר מה זה יום הדין, ונבין יותר מה זה שהקדוש ברוך הוא ירטוב אותנו בספר חיים, בעזרת השם, ואנחנו נבין שזה בעצם התחדשות של חיינו, שזה קורה ממש באותו יום של ראש השנה. אבל אני רוצה להצליח את זה, על מנת להצליח את זה, להצליח את ההתחדשות הזאת, אני צריך ללמוד מחנה, איך היא הצליחה להתחדש. אנחנו אומרים, בברייתא, שנפקדה שרה רחל וחנה, חנה הצליחה להתחדש, היא הייתה עקרה ויצאה מהעקרות, השם זכר אותה ביום ראש השנה, ואני רוצה לדעת, איך היא הצליחה? שרה עמנו, גם היא עשתה עבודה בראש השנה, אבל לא כתוב. הרי אנחנו קוראים בפרשה, והשם פקד את שרה בראש השנה, אבל לא כתוב במפורש, איך הייתה עבודה שלה, עבודה פנימית, איך פתאום הקדוש ברוך הוא זכר אותה, מה קרה, מה היא עשתה? אבל חנה, אנחנו יודעים. הכל מפורש, וזה יהיה בעצם ההפטרה של ראש השנה, שאנחנו נקרא, שאיך ההתחדשות של חנה, ושגם של בעלה אלקנה, איך הצליחו לפעול על מנת להתחדש, ועל מנת להיפקד שהקדוש ברוך הוא זכר, ובזכותם יצא שמואל הנביא, ובזכות שמואל הנביא, יהיה לנו את המלך הראשון של עם ישראל שאול. בסדר? האם עד כאן זה בסדר? בנימין, יש לך שאלה? לא, אין שאלה. אז אנחנו לוקחים עכשיו, עוברים לדף השני, יש לכם פה את הרן, יש את הריף, סליחה, הריף על הגמרא במסכת ראש השנה, עם הפירוש של הרן. אז פה אתם צריכים לקרוא, קודם כל באמצע, אנחנו זה המשנה של ראש השנה, והמשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת, דיינו שבועות על הפירות, על פירות האילן, ובראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, לפי פירוש אחד, כל באי העולם, דיינו כל האנושות, כל אחד מבני אדם עוברים אחד אחד בתור מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דן אותן. מתי זה קורה? בראש השנה, כל ראש השנה. מבחינה הלכתית זה מעניין, אפשר להגיד שבת שלום לאדם שהוא לא יהודי? לא, כי הוא לא שייך לשבת. שבת זה לא יום שביעי, זה שבת. להגיד שבת שלום, שבת זה לא בממדים שלו, הוא לא יודע מה זה שבת, הוא לא חי את השבת, הוא לא יכול לחיות את השבת. אז תגיד, סוף שבוע נעים, זה כן. אבל לגוי, בראש השנה אתה יכול לאחל לו שנה טובה? בטח שכן. למה? כי לא, גם לא יש ראש השנה. כי גם בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן אותו. מה עצוב? עצוב שהוא לא יודע את זה. כן, הוא לא יודע, אבל זה עצוב. אנחנו שיודעים, עושים עבודה, וזה לא כזה פשוט. אבל הוא הגוי אפילו, הוא לא יודע מה קורה. יש יום שהקדוש ברוך הוא דן אותו והוא לא יודע. אבל מאחלים לו שיהיה לו שנה טובה בעזרת השם. אנחנו שיודעים, יש לנו את המקורות, אנחנו רוצים להצליח את השנה והתחדשות השנה. איך עושים את זה? אז קודם כל, ארן, אנחנו נקרא אותו עכשיו, בראש השנה אתם קוראים, הדיבור המתחיל בראש השנה בעמוד השני מצד ימין. בראש השנה, כל באי עולם, יש לכם את זה? כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. מפרש בגמרא, דאחי כאמר, היוצר רואה יחד ליבם ומבין אל כל מעשיהם. זה הפסוק כדי לומר שמי שיצר אותנו מבין את כל מעשיהם, שופט את כל מעשיהם, וזה קורה בראש השנה. ואז ארן שואל את השאלה הכל כך קשה. ויש לשאול, אומר ארן. כשארן אומר ויש לשאול, היינו בעצמנו, היינו צריכים להתעורר לשאלה הזאת. ויש לשאול, למה אדם נידון בראש השנה יותר משאר ימים? דביש למה שאר דברים דיינו דבועה, פירות האילן, ומאים, כל אחד בזמנו נידון. כדאמרינן בגמרא דה פסח זמן דבועה הוא, ועצרת זמן פירות האילן, וחג זמן גשמי שנה. אבל אדם, למה הוא נידון בראש השנה יותר משאר ימים? שואל ארן, אני לא מבין. כל זמן שהקדוש ברוך הוא דן, הוא דן פירות האילן, למה דווקא בשבועות? פשוט. הקדוש ברוך הוא ידון, הוא יחליט כמה כמה פירות האילן יהיו בעולם, יצאו לעולם, דווקא בזמן שהפירות יוצאים, כאילו מוכנים באילנות של כל העולם. למה דווקא בזמן של שבועות? כי זה הזמן של פירות האילן. המים, מתי הקדוש ברוך הוא דן את הגשמים, כמה גשמי ברכה יהיו בעולם? בזמן הגשמים. מתי זה זמן הגשמים? כשאנחנו יוצאים מחג הסוכות, אחרי חג הסוכות, אנחנו בסתיו, תחילת עוד מעט החורף יתחיל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כמה אני אביא לעולם, כמה גשמים אני אביא לעולם. כי זה, הוא לא ידון על גשמי השנה בקיץ, שאין גשמים. אבל ברגע שמתחדשים הגשמים, אז פה הקדוש ברוך הוא דן ויושב, והוא מחליט כמה גשמים יהיו בעולם. וזה הגיוני. הדבר הלא הגיוני, כי אנחנו שואלים את השאלה, למה דווקא הקדוש ברוך הוא בחר לדון את האדם בראש השנה? מה, צומחים בני אדם בראש השנה? לא צומחים אדם בראש השנה, לכאורה. אז למה דווקא הוא בחר בראש השנה, ולא בפסח, ולא בפורים, ולא בשבועות? דווקא בראש השנה, הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה יום הדין? זאת השאלה של ארן. בסדר? תשובת ארן. תראו למעלה, בעמוד השני. ותירוץ דבר זה, למדנו מדי גרסינן בפסיקתא. הוא מביא את התירוץ מהפסיקתא, מהמדרש הלכה. בשם רבי אליעזר, בפסוק דירשו השם בימצאו, קראו באותו קרוב, זה פסוק המפורסם בתקופה של אלול, בימים נוראים, שאנחנו צריכים לחפש את הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא מתגלה, שהוא נמצא. והוא נמצא באותם זמנים, באלול ובימים הנוראים. ואז שמה הוא מביא את הברייתא. תשימו לב על מה שהברייתא מביא. כי זה גם במקום אחר בשס, שדטניה, יש ברייתא שמלמדת אותנו, ב-25 באלול נברא העולם. זה בסדר? בקפה באלול נברא העולם. זה נכון או לא נכון? בטח, כולם מכירים את זה. קפה באלול זה יום של תיקון גדול, לפי המקובלים, כי זה יום שבו נברא העולם. 25 באלול, ככה זה, ככה אומרים לך. אפילו שאני לא מביא לך את המקור, זה המקור זה, התנאים שלנו אומרים, קפה באלול, זה יום בריאת העולם.
זה הגיוני.
מה זה הגיוני?
זה מה שיום
שישי שעברה שנברא את הבן. אז זה הגיוני. קודם כל יש בעיה. קודם כל בוא נתחיל מהבעיות לפני התירוץ. הבעיה שכתוב ב-25 באלול נברא העולם. ולפי זה, אומר הר"ן, הד תניא בגמרא, הגמרא שקראנו עכשיו, שרבי אליעזר אומר שהעולם לא נברא בכ"ה באלול. מתי נברא העולם? מה כתוב בברייתא? לא, זה רבי יהושע. רבי אליעזר, מה אומר? בתשרי, דהיינו בראש השנה נברא העולם. יש מחלוקת בתאריכים. אותו רבי אליעזר, וזה מדהים, אותו רבי אליעזר אומר נברא העולם בכ"ה באלול, ונברא העולם בראש השנה. תחליט, או כ"ה באלול או א' בתשרי. תחליט, אין לי בעיה. ויש עוד אחד, תנא אחר, בכלל, רבי יהושע שאומר בניסן. אבל שואל הר"ן, אני לא מבין, יש סתירה של רבי אליעזר על רבי אליעזר. האם העולם נברא בכ"ה באלול, או נברא באלף בתשרי? אני, הגננת לימדה אותי, שמה? שהעולם נברא בראש השנה, נכון? סופרים את העולם, ב-5786, הבא עלינו לטובה השנה, זה מבריאת העולם, שסופרים מבריאת העולם, נכון? אז אנחנו לא מבינים. האם זה קפה אלול, באלול, או זה באלף בתשרי? תראו את התירוץ הנפלא. מי שלמד את הכוזרי, אולי זה המקור של הכוזרי. תראה מה כתוב פה. ולפי זה, עד התניא בגמרא, דרבי אליעזר אומר בתשרי נברא עולם, על גמר בריאתו כאמרינן. וזה התירוץ, נכון. מה אומר הר"ן? אומר, כשרבי אליעזר אומר, שהעולם נברא באלף בתשרי, הוא דיבר על יום האחרון של מעשה וראשית. דיינו, בששת ימי המעשה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא התחיל בכ"ה באלול, זה יום אחד. כ"ו באלול, זה יום שני. יום, כ"ו זין, יום שלישי. כ"ח, יום רביעי. כ"ט, יום חמישי. אלף בתשרי, יום השישי. יום השישי של בריאת העולם זה א' תשרי. ולכן כשרבי אליעזר אומר נברא עולם בתשרי, נברא האדם. ועיקר העולם זה האדם. וכאן זה חשוב מאוד. כל עוד שאין אדם, אין עולם. יש עולם בהתאהבות, אבל זה עדיין לא עולם. כל עוד שאדם לא מופיע בעולם, זה לא עולם. עולם זה לא מולקולות, אנרגיות, אטומים. עולם זה עולם של אדם. וכל עוד שהאדם לא הגיע, לא נברא, והוא נברא באלף בתשרי, אי אפשר לומר שזה העולם. אז מה זה קפה אלול? זה תחילת בריאתו של העולם. מה זה אלף בתשרי? זה סוף בריאתו של העולם, וזה בעצם בריאתו של האדם. עד כאן זה בסדר? יפה. למה זה חשוב לנו? כי זה מדהים. רבי אליעזר, קודם כל, במקום לומר שביום ראש השנה נברא האדם, הוא אמר נברא העולם. למה? כי האדם הוא אחראי על כל העולם כולו. זה דבר ראשון. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את המפתח של הגן עדן, את המפתח, הוא הכניס אותו לגן עדן, לשומרה, לעובדה ולשומרה. הוא אומר, אתה, אומר המדרש בקהלת, החיות והבהמות את קמיים, יכולות לקלקל את העולם. אבל תלמיד, אתה תוכל לתקן. אבל אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אבל אם אתה חס ושלום בא לקלקל את העולם, מי יבוא אחריך לתקן? היום זה כל כך נכון, שאנחנו מרגישים שבני אדם הם אחראים על העולם. מי הורס לנו את העולם? בני אדם. מי מקלקל את העולם? בני אדם. אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. אז מי יכול לתקן את העולם? הבני אדם. במסכת יבמות סמך ב', על פי הפסוק של הנביא, הגמרא אומרת, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם נקראים אדם. זה נכון, שמתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, וכל בני אדם, כל האנושות נקראים בשם אדם, עד שהאנושות התקלקלה. ומי שמר את השם אדם, א' ד' מ', זה רק עם ישראל. אתם, עם ישראל, קרויים אדם. אבל אין אומות העולם נקראים אדם. כל כך חשוב הדבר הזה, שעם ישראל יש לו את האחריות על כל העולם כולו, לתת לצלם אלוהים להופיע בעולם. לתת למוסר אלוהי להופיע בעולם. הוא האדם, זה כאילו האדם שנשאר בעולם. היום אנחנו שומרים על משקרים, כל מה שקורה בעולם, וזה, והם נגד עם ישראל, ונגד מדינת ישראל. ויש לנו פתאום, אומרים, אבל זה שקרים, אבל זה לא נכון, ואנחנו נלחמים, ואנחנו רוצים להביא טוב לעולם. ומצוין, שאנחנו חווים את זה, אנחנו מרגישים שהחיותנו, זה לא רק כדי להציל את מדינת ישראל, ועם ישראל, והיהודים בכל העולם כולו. אלא זה אחריות עולמית. מה נשאר מכל האנושות? מי האדם של כל האנושות? של כל האנושות? עם ישראל. אומר הר"ן, בוא נמשיך, כאמרינן, דאדם הראשון, שבו נגמר העולם, נברא ביום שישי. דהיינו באחד בתשרי. אז אומר, אדם הראשון שנברא ביום שישי של הבריאה, הוא בעצם זה אחד בתשרי. ולכן באמת, ראש השנה זה בריאת האדם. וגר סינן, תו, התם, בפסיקתה, נמצאת אומר, בראש השנה נברא אדם הראשון. מה אמרנו עד עכשיו? כדי להבין את הסגולה של היום, אתה צריך לדעת מה קרה באותו יום. כדי להבין את הסגולה של תדווה וניסן, אתה צריך לדעת מה קרה בתדווה וניסן. כדי להבין מה הסגולה של וו או זין בסיוון, אתה צריך לדעת מה קרה. מתן תורה? זה יום מסוגל לקבל את התורה. הוו וניסן. יפה. ומה קרה באלף בתשרי? השם בורא את האדם. עכשיו, אותה הנהגה חוזרת כל שנה, כל ראש השנה. שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם. ותראה מה כתוב פה. אנחנו, וזה פשוט מדהים, אתה רואה את הגדלות של התורה. לא רק שאנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהקדוש ברוך הוא קודם כל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אבל בנוסף לכך, אנחנו יודעים כל שעה מה קרה. עכשיו, בוא נעשה הקדמה. מתי הקדוש ברוך הוא פועל? ביום ובלילה. אפשר לשאול, מתי הבני אדם פועלים? ביום ובלילה. הגמרא אומרת שהלילה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הלילה, כדי ללמוד תורה. כדי לגרסה. כדי ללמוד תורה, נכון? או לישון. הרב צוקרמן זצ"ל, הוא היה אומר, זה ללמוד תורה. לא, כתוב לגרסה, דיינו, או ללמוד תורה, לילה זה כדי ללמוד תורה ולא לעבוד, או לישון. הרב צוקרמן היה אומר, לישון זה כדי לחלום, ולחלום זה כדי להינבא, להיות נביא. כי 1/60 מחלום זה נבואה, ונבואה זה תורה. כל העניין של לימוד תורה זה כדי להגיע לרוח הקודש, לנבואה. אז הוא אומר, או אתה לומד, או אתה הולך לישון כדי לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר שכל העניין של ערבית, להתפלל ערבית, זה כדי לחלום. מתפללים ערבית על מנת להתכונן לקראת הלילה לחלום. אתם צריכים לקרוא את המחלוקת המפורסמת בין רבי שמעון לרבי יהושע לגבי, רבן גמליאל לרבי יהושע לגבי ערבית. האם זה רשות או חובה? אוקיי, היום עם ישראל קיבל שזה חובה, ומנהג ישראל יקבל שערבית זה חובה. אבל ראש הנשיא, הוא אמר שערבית זה רשות. הרב קוק בעיניה פשוט דבש. מה הוא אומר? מה המחלוקת? ערבית רשות, ערבית חובה, תפילת ערבית האם זה רשות, זה חובה, מה המחלוקת? אומר הרב קוק, כל עניין של ערבית זה להתכונן ללילה. הלילה זה כדי לחלום. ערבית זה כדי, זה כנגד. שחרית זה כנגד איזה אבות, איזה אחד מהאבות, אברהם, יצחק זה מנחה, יעקב זה ערבית. מה כתוב לגבי יעקב? שהוא הגיע, שיעקב אבינו, הוא פגע במקום, ונפגע במקום, וילן שם. הוא נפגע במקום. פגיעה לשון תפילה, אומרת הגמרא. נכון? ומה הוא עושה כשהוא פגע במקום? הוא ישן וחלם. חלם את הסולם, נכון? הנה, עכשיו, מה זה אומר? כל העניין של תפילת ערבית זה כנגד החלומות. אומר, אז מה זה אומר רשות או חובה? כן, הנשיא חשב, הוא ככה פסק, שאתה לא יכול לדרוש, אם אתה אומר שערבית זה רשות, ערבית זה רשות, אתה לא יכול לחייב את עם ישראל. ממה? אתה לא יכול לחייב את עם ישראל, לחייב אותו להתפלל לערבית כדי להתכונן לקראת החלומות. כדי להגיד, עם ישראל הוא צריך להיות נביא, אתה חייב להיות נביא, אתה צריך להינבא, ואתה תהיה נביא דרך החלומות, אתה מתחיל בחלומות. ורבי יהושע אומר לו, זה חובה. כל עם ישראל חייב להתפלל ערבית, כי כל עם ישראל הוא במדרגת הזאת של להיות נביא. ולכן, כולם צריכים, אנחנו צריכים להתפלל ערבית, כחובה. כי עם ישראל שייך לנבואה. למה אני אומר לכם את זה? אני אומר לכם את זה כי הקדוש ברוך הוא לא בורא בלילה. הוא בורא ביום, הוא פועל ביום. בלילה זה או לקבל את התורה, או לשמוע את דבר השם. אבל אנחנו פועלים ביום, כמו שהקדוש ברוך הוא פועל ביום. ולכן, כשהוא ברא את העולם, אנחנו ביום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, זה התחיל בערב. מה ברא הקדוש ברוך הוא בערב של יום שישי, דיינו ביום חמישי בערב? הוא לא ברא כלום, הוא רק בורא ביום. ותראו מה כתוב בגמרא, בפסיקתא. אומר, בשעה הראשונה, שלכם את זה? שעה ראשונה, עלה במחשבה. דיינו שעה ראשונה של מה? של היום. שעה ראשונה של היום עלה במחשבה. עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, האם או אני אברא את האדם. עלה במחשבה בשעה ראשונה של היום. אנחנו ביום, איזה יום? שישי. באיזה תאריך? א' בתשרי, נכון? זה נקרא ראש השנה. זה היינו. דהיינו, השעה הראשונה בבוקר של ראש השנה, עלה במחשבה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא חושב עלינו. האם אני אברא אותו, או חס ושלום, אני לא אברא אותו, מחדש. לכן, מבינים מה שהמקובלים אומרים. אסור, צריך להתעורר, נכון? צריך להתפלל בנצח חמה בראש השנה. כל אחד יעשה כאלה שרוצה, אבל יש עניין לא לישון בראש השנה. למה? כי כל שעה בראש השנה, יש הנהגה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. אז בואו ניקח את המדרש. עלה במחשבה, מה עלה במחשבה? לברוא או לא לברוא? אמרתי לכם שראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש אותנו. וחוזר את ההנהגתו של הקדוש ברוך הוא. כדירה שבראש השנה, בשעה הראשונה, הקדוש ברוך הוא חושב עלינו. אני חושב על שמעון, האם כדאי לברוא אותו השנה? בסדר, זה מפריע לו. אני חושב שאם אנחנו חווים את זה, אי אפשר לישון בראש השנה. אי אפשר לישון. שעה שנייה של הבוקר, אוקיי? לפני שאתה שותה את הקפה שלך, שעה שנייה, נתייעץ עם מלאכי השרת. הוא מתחיל להתייעץ הקדוש ברוך הוא. הוא שואל את המלאכים, כדאי לברוא את נועם? מה הוא עשה השנה נועם? הוא היה חסד? מלאך החסד אומר, בטר, נועם עשה הרבה חסדים, תברא אותו שוב. כדאי. מה יש, האמת, הוא בא ואומר, כן, בטר צריך לברוא מחדש את שמעון. הוא איש אמת, הוא מחפש את האמת. זה השעה השנייה של היום של ראש השנה, הוא מתייעץ עם מלאכי השרת. בשלושה כינס אפרו. בשעה שלישית, הוא כינס את כל האפר כדי לברוא את הגוף של האדם. ברביעית גיבלו, הוא גיבל אותו, עשה, נתן... כמו חומר גלם, בחמישית ריקמו, בשעה החמישית הוא ריקם אותו נתן את הצורה, בשישית עשה הוא גולם. זה כבר הוא הפך בשעה השישית אותו לגולם. הוא לא היה חי, לא הייתה בו רוח חיים, אבל הוא הפך להיות גולם בשעה השישית. בשביעית זרק בו נשמה. זה רק בשעה השביעית זרק בו נשמה. שעה שביעית, מה אנחנו עושים בדרך כלל בשעה שביעית? בראש השנה, תוקים בשופר. בערך, נכון? אחרי חצות, מתפללים מוסף, אנחנו מיד אחרי חצות, שעה שביעית, תוקים בשופר. איך זה קשור? השפת אמת אומר, שאיך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ויפח באפיו נשמת חיים, נכון? מה הכוונה? ויפח באפיו נשמת חיים? הוא הפיח בו את הרוח. כשהייתי קטן בכיתה א', אני זוכר. הייתי בצרפת, הייתי בבית ספר של גויים וכולי חמודים. והמורה לקחה אותנו לסיור, להיות בית חרושת של זכוכית. ושתדעו, כל דבר שאתם זוכרים מהילדות זה לא לחינם. כנראה יש מסר. ואני זוכר, הגענו לבית חרושת, היה חם מאוד חנוק, ופתאום אתה רואה בן אדם, עם אפוד כזה ארוך, והוא לוקח צינור ארוך מאוד, מכניס את הצינור באיזשהו דלי, לא יודע, ענק, אבל זה היה מברזל, מוציא גוש של זכוכית, והוא מתחיל להפיח בתוך הצינור, כמו קש, וכמו הוא מתחיל להפיח רוח בתוך הגוש של זכוכית, ובעצם הוא מנפח את זה כמו בלון. ואחרי זה הוא חותך את זה, ורוצה, הוא יצר כוס, כוס של זכוכית. למה? כי איך הוא יצר את, את הנפח הפנימי? בזה שהוא הפיח מרוחו. ואחרי זה חתך. מדהים. למה ראיתי את זה? כנראה כדי להבין את העניין שאחר כזה שברוך הוא ברא את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים. הזוהר אומר, מן דנפח מדין לנפח. מה שהוא הפיח בתוכו זה הרוח שלו. הרוח חיים שאנחנו קיבלנו, ובניגוד לשאר הבריות, זה רוחו של הקדוש ברוך הוא. זה חיותו יתברך. אנחנו קיבלנו מהחיות של השם. כל שאר הבריות נבראו על ידי הדיבור. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. אבל הבריאה היחידה שחיה, שהחיים שלה זה חיות אלוקית, זה רוח אלוקית, זה רק האדם. ומתי זה קורה? בראש השנה. מתי זה קורה בראש השנה? בשעה שביעית. כל שעה שביעית. כל ראש השנה. הקדוש ברוך הוא ויפח באפיו נשמת חיים. איך הוא עושה? פשוט. הוא לוקח את הצינור שלו ועושה ככה. טו, 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 טו. ויפח באפיו נשמת חיים. הוא נותן לנו נשמה חדשה. הוא מחדש אותנו. ובזה שאנחנו שומעים, והמצווה זה השמיעה לשמוע כל שופר, אתה מקבל חיות חדשה, מחדש, הקדוש ברוך הוא מחדש אותנו, וצריך לתת לו לפעול. יש מאמר חשוב, הרבה מאמרים, הרב זיהודה, כהן קוק, הוא כתב בשיחות על ראש השנה, על עניין של הנפעלות בראש השנה. מדגיש את זה כשהעניין של השופר זה לא לתקוע בשופר, זה לשמוע כל שופר. והשמיעה זה פסיבי. אבל הוא אומר, יש דברים שהם אקטיביים, פעיל, אתה פועל. ויש דברים שהם פסיביים, נפעל. מה יותר חשוב? הוא אומר בראש השנה, דווקא אתה צריך להיפתח לקדוש ברוך הוא. הוא זה, הקדוש ברוך הוא זה שפועל, ואתה צריך לתת לו לפעול. זה כמו, חס ושלום, אדם צריך לעבור ניתוח לב. הוא לא יתחיל להתווכח, יש כאלו, זה לא טוב. לא יתחיל להתווכח עם המנתח, לא, תעשי ככה, תעשי ככה, לא, אל תיגע, לא, מרדימים אותו, והמנתח אומר, עכשיו אני מטפל בך, עכשיו אני פועל, עכשיו אני מתקן אותך, מחזיר לך את הבריאות, מכניס לך לב, משתיל בתוכך לב, ואתה נפעל לגמרי. אז זה מה שקורה בראש השנה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא מפיח בתוכנו חיים חדשים, ואנחנו נותנים לו לפעול. ויותר אנחנו נהיה מוכנים להתחדש ולתת להשם, תפעל בנו, תשפיע עלינו, אז בזה אנחנו נצליח את ההתחדשות של ראש השנה. אנחנו ממשיכים בשעה שמינית, יש לכם את זה? בשמינית, הכניסו לגן עדן. אנחנו כבר אחרי חצות, שעה שש זה חצות, שעה שביעית זה מיד אחרי חצות, שעה שמינית הוא כבר לקח את האדם הראשון, בגן עדן. בתשיעית, בשעה תשיעית של אותו יום של שישי, של יום השישי, של הבריאה, נצטווה, הוא קיבל מצוות, מכל עץ הגן, אכול תאכל. מצוות, עשה לא תעשה. יש כל המצוות עשה, ומצווה לא תעשה אחת, שהיא לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. נצטווה, קיבל מצוות. בשעה עשירית, צרח. מה קרה בשעה העשירית של יום שישי? חטא. חטא. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ב-11 נידון. הקדוש ברוך הוא דן את האדם באותו יום שישי בשעה 11. שעה לפני שבת. שעה לפני שבת. שעתיים לפני שבת. ב-12 יצא בדימוס. ב-12 הקדוש ברוך הוא פסק שהוא זכאי. הוא זכאי, הקדוש ברוך הוא דן אותו לקו זכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון. הוא אומר לו, זה סימן לבניך, תשמע אדם, אני בדין, אני דנתי אותך לקו זכות, שתדע שזה סימן לבניך. מי זה הבנים שלך? כל הצאצאים שלך, כל האנושות. כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, כמו שאתה אדם הראשון, אתה עמדת לפניי ביום דין, בדין, סליחה, ביום הזה של יום השישי שהוא ראש השנה, ויצאת בדימוס ויצאת זכאי, כך עתידים בניך להיות עומדים לפניי בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. כך כל בני אדם יעמדו לפניי ביום הזה, שזה בעצם ראש השנה, וגם הם יצאו זכאים בעזרת השם. תגידו אמן? אמן. וכל זה מתי? בחודש השביעי, באחד לחודש. ומתי זה קורה הדבר הזה? בחודש השביעי, בחודש תשרי, באחד לחודש, יום הראשון של, חודש תשרי, שזה ראש השנה. ומכאן, וככה הוא מתרץ הרן, סמך למה, סמך, דיינו, סמיכותה, סומכים על זה, למה אדם נידון בראש השנה יותר משאר ימים? שאלת, למה השם לא דן אותו בפסח, בפסח, בפורים, בשבועות? לא. כי אדם נברא בראש השנה, הוא קיבל מצוות בראש השנה, חטא בראש השנה, עמד לפניו בדין בראש השנה, ויצא זכאי בראש השנה, ולכן זה חוזר ונאור כל ראש השנה. כן. יום השישי של בריאת העולם, יום ראשון של בריאת העולם, זה כ"ה באלול. היום כ"ה באלול המפורסם לתיקון, לבקשת סליחות, לבקשות ולסליחות. כ"ה באלול זה יום אחד, ויום שישי של הבריאה זה א' בתשרי. ולכן אנחנו חוזרים לנושא הזה שהשם פועל בראש השנה. מה הוא פועל? זוכנו לחיים, נותן לנו חיים חדשים. עד כאן שאלה. כן, שאלות.
פה, כאילו שהעניין החשוב יותר זה השעה השביעית, אתה שקיבלנו את הנשמה, נכון?
לא אמרתי את זה. כנראה השעה הכי חשובה זה שיצאנו זכאים, זה דווקא בסוף השבת.
אבל אם אין נשמה, אין כלום.
נכון, והנשמה בלי גוף זה גם בעיה, כי אנחנו לא בעולם של הנשמות, אנחנו בעולם של נשמה עם גוף. וזה יפה. למה זה יפה? היית יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא יברא את הגוף בלילה, כי זה לא חשוב. והנשמה ביום, אתה רואה שבאותו היום, באותו היום הקדוש ברוך הוא בורא את הגוף, ותראה כמה שעות הוא השקיע על הגוף. אדם, יצאנו לגלות, והרב הוא כותב הרבה על זה, שאנחנו זלזלנו בטבע. זלזלנו בעולם החומר. אתה אומר, בוא שמוליק, או בוא מחלוף, בוא נעשה אימון. נעשה מה? אימון. מה, אימון להתאמן, לנענע את הלולב? לא, לא, בוא נרוץ קצת, בוא נטפל בגוף שלנו. מה, ביטול תורה. ביטול תורה. נכון? לא טלפלנו בגוף שלנו. כי אנחנו זלזלנו בגוף. תראה כמה שעות הקדוש ברוך הוא לקח, הוא כינס את האפר, הוא גיבל אותו, הוא ריקם אותו, עשה אותו גולם. כמה זמן הוא השקיע לגוף של האדם? נכון שהוא הפיח בו נשמה, זה שעה אחת. זה יותר קל, הקדוש ברוך הוא נאמר, אפשר להגיד קל וקשה בבחינת הקדוש ברוך הוא, אבל כביכול, זה הפיח נשמה, בום. אבל הגוף, איך הוא ברא את הגוף, איך הוא ברא את העולם, ומיליארדים סוגים של, 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 של בעולם הדומם, בעולם החי, תראה איך הוא שקיע, הוא שקיע כל כך הרבה. מדהים. אז לא זלזל בזה, כאילו, כרגע, זה לא סולם הערכים, מה יותר חשוב מה לא. לא אמרתי שהנשמה זה פחות חשוב מהגוף, לא אמרתי את זה. אבל פה, באותו יום של ראש השנה, יש גם בריאת הגוף. דרך אגב, אנחנו רוצים בראש השנה להציל את הגוף שלנו, לחיות, להיכתב בספר החיים. למען חיינו עם חיים, אבל אנחנו רוצים לחיות. לחיות זה בגוף. הנשמה היא נצרית, אבל המפגש בין נשמה לגוף הוא לא נצרי. על זה אנחנו ננצח. שהנשמה תנצח את הגוף במובן שהיא היא תוכל לחיות את הנצח בגוף. זה הכי, הדבר הכי, הכי גדול.
גם גוף, גם נשמה.
יפה.
תגיד, אני לא נולדתי בערב תשרי, אני נולדתי בכסלו תמוז, יום תמוז. אז למה, נגיד, לא כל אחד עושה את הראש השנה שלו, ביום שהוא נברא באמת?
הוא דבר גדול, אמרת. הוא אומר, אני, הראש השנה שלי, זה היום הולדת שלי. אז זה בדיוק מה שהרבי מלובביץ' היה אומר. הוא אומר, לחגוג את יום ההולדת? הרי בתורה, כתוב רק היום הולדת פרו. היום הולדת לא חוגגים, אנחנו, זה ראש השנה שלך. אתה צריך לעשות חשבון נפש. השם הביא אותך לעולם. אז באמת יש ראש השנה כזה. אבל אפילו שהיום הולדת שלנו זה מיני ראש השנה. זה ראש השנה בזיר אנפין. הראש השנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וכולנו היינו בתוך האדם הראשון, זה הראש השנה הגדול. בסדר? דרך אגב, זה הבדיחה שלי, שאם לא מכירים את היום הולדת שלנו, זה היום הולדת שלנו, זה ראש השנה. בסדר? כן. איך עושים את זה? זה בדיוק השאלה. איך עושים כדי לקדוש ברוך הוא לתת לו לפעול ולחדש אותנו? אז אישה לימדה אותנו את זה. איך קוראים לאישה הזאת? קוראים לה חנה. אז כדי להבין את זאת, אנחנו נקרא את ההפטרה של ראש השנה. אז בואו נעבור לדף הראשון, נחזור לדף הראשון. דף הראשון, יש לכם, כן, דף הזה, יש לכם מספר 2, זה פסוק, זה הפסוק האחרון של ספר שופטים, שופטים, והמקור השלישי זה תחילת ספר שמואל, שזה בעצם הפטרה של יום טוב ראשון של ראש השנה. בסדר? עכשיו, למה הבאתי לכם את ספר שופטים? אז נראה. יש לנו את ספר יהושע, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, מתחילים לכבוש את ארץ ישראל וכו'. זה ספר יהושע. ספר שופטים, אנחנו חיים בארץ ישראל. אבל מה? אנחנו נלחמים, ואנחנו מקבלים עצמאות. ואז אנחנו עם ישראל בארצו, עם העצמאות והכל טוב, עם צבא, עם איכשהו, זה לא היה מלכות, זה בדיוק העניין, לא רוצה להגיד את המילה מלכות, כי לא הייתה מלכות, לא היה מלך. אבל יש עצמאות, עצמאות מדינית. ואנחנו מתקלקלים בגלל הגויים והתרבויות הזרות שהם סביבות עם ישראל, ואנחנו יוצאים לדרך רע, אנחנו נופלים בעבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בזה שיש אומה שבאה וכובשת את ישראל, שולטת עלינו, ואנחנו העבדים שלהם במסר עשרות שנים, עד שקשה לנו מדי, ואנחנו חוזרים בתשובה, מתפללים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתנו, מביא לנו שופט, השופט הוא זה שיגל אותנו מאויבינו, ושוב פעם יש לנו את העצמאות לאומית, ושוב פעם אנחנו בדרך התורה, ושוב פעם נופלים, ושוב פעם כובשים אותנו, ושוב פעם מתפללים לשם, וככה חוזר חלילה כל ספר שופטים, זה עליות וירידות, עליות וירידות. סוף ספר שופטים, יש פסוק מפריד. מה הפסוק הזה? בואו נקרא אותו ביחד. בימים מהם, אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. בסדר? אני שואל אתכם, למה זה חשוב להביא את הפסוק האחרון? כי אחרי הפסוק הזה, מתחיל ספר שמואל. ספר שמואל זה ראש השנה. ספר שמואל זה ראש השנה. למה? כי חנה, קדוש ברוך הוא, חנה נפקדה בראש השנה, ואנחנו מתחילים לספר את הסיפור הזה. אם ספר שמואל זה ראש השנה, מה זה ספר שופטים, או לפחות הפסוק האחרון של ספר שופטים, מה זה? ניסן, תשרי, אלול, אדר. אני נולדתי בניסן, זה ניסן, בטוח. זה חשוון. אם ספר שמואל זה תשרי, זה ראש השנה, לפני ראש השנה, מה זה? אלול. יפה, בול. אלול. זה חודש אלול. אבל תראו מה כתוב שם. בימים ההם אין מלך בישראל. מה הכוונה אין מלך בישראל? בדיוק. אז זה מה שאני רוצה להגיד. למה אין מלך בישראל? כי המלך בשדה. אז מה העניין של המלך בשדה? אז רגע, מה העניין של המלך בשדה? אתם יודעים שהחסידים מדגישים את זה, המלך בשדה, 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 המלך בשדה, בשדה. מתי הוא בשדה? באלול. עכשיו תתאר לעצמך שאתה כבר לא מהנדס במחשבים. אין לך תואר, יש לך תואר. ואתה חקלאי, אתה אוהב את ארץ ישראל, וחקלאי בארץ ישראל, ואתה בא עם המעדר שלך, ואתה חורש את אדמת הקודש, ואתה בחודש אלול. אותו חודש אלול, פתאום אמרנו, המלך בשדה, מלך, רם וניסה, המלך ישראל, מגיע עם כל הפמליה שלו, בשדה שלך, כי הוא בשדה, אז הוא בא לבקר אותך. אתה אומר, וואה, מלך, אתה פה, אתה עוזב הכל, ניגש למלר, משתחווה אליו, נשק את ידו, אומר, מלר, איזה כבוד אתה עושה לי להיות בשדה שלי. תודה רבה. והמלך אומר, כן, באתי אליך, אני קרוב אליך, אני בשדה. ואז אתה מתחיל לשאול אותך שאלות, אתה עונה בנעימות ובנימוס, אבל הזמן עובר, ואתה יודע שעוד מעט תשקע השמש. ואם תשקע השמש, אין לך עבודה עכשיו, אתה לא תסיים את העבודה שלך. אם אין עבודה, אין כסף, אם אין כסף, אין מה לאכול. אז אתה מבקש רשות מהמלך, אולי המלך ייתן לי רשות להמשיך לעבוד. ואז המלך אומר לך, בטח, תמשיך לעבוד. למרות שמבחינת הלכתית זה לא נכון, כי המלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל נגיד, לצורך סיפור, הוא כן יכול למחול על כבודו. ואז אומר, תמשיך לעבוד, אז זה כמו, כאילו אני לא פה. ואתה מתחיל לחרוש ולעבוד, אבל המלך פה, אתה יכול לעבוד הרבה זמן? לא, לא נעים לך, יש לך אדם כזה חשוב, אתה לא יכול לעבוד. ואז אתה ניגש אליו, אתה אומר, המלך, אני לא מבין, מה אתה עושה פה? זה לא נעים לך, תראה, אתה תתלך לר, יש בו, זה. תחזור לארמון שלך. אומר לך המלך, אני לא יכול. אני לא יכול לחזור לארמון שלי. אומר המלך, אתה אומר המלך, למה אתה לא יכול לחזור לארמון שלך? מה, אתה לא שמעת? מישהו תפס לי את המקום שם. מישהו נכנס לארמון שלי, ישב על כיסא שלי, לקח את הכתר שלי, ועכשיו אני לא יכול לחזור לארמון שלי. ואתה אומר למלך, מה? מישהו עשה את זה? לקח את מקומך, את כיסאך, הכיסא המלך? מי עשה את זה? המלך מסתכל אליך, אומר, אתה עשית את זה. אתה עשית את זה. מה, אני? כן. למה עשית את זה? כי כל מה שאתה עושה בחיים שלך, אתה לא שואל אותי, מה טוב, מה לא טוב. אתה לא מתייעץ איתי. אתה עושה מה שבא לך, אתה המלך בעצם. אז אני בשדה, כי אתה המלך. ואתה תהיה בארמון שלי. ואז אתה מבין, באלול, שיש רק מלך אחד. הוא המלך. כל התהליך של אלול, זה נכון, זה אני לדודי ודודי, ואז אתה מבין שזה לא רק דודי. לא רק נחמד להיות, לבוא, לעזור לי בשדה, ולבקר אותי ולאהוב אותי. המקום שלו זה בארמון. המקום שלו זה כשהוא יושב על כיסא עוד מלכותו. וכל עבודתנו באלול, זה להחזיר אותו לארמון, ולהושיב אותו על כיסו, ולהכתיר אותו. וזה עניין של ראש השנה, שאומרים שעיקר בראש השנה זה המלכת השם, להמליך את הקדוש ברוך הוא, להוציא את המלך מהשדה ולהחזיר אותו לארמון. ואני מקבל את עוד מלכותו. עכשיו, כשאתה קורא את הפסוק האחרון של ספר שופטים, מה זה אומר לכם? אני שוב פעם קורא. בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בן אבי עשה. אבל תגידו אתם, בימים ההם אין מלך ישראל. אין מלך בישראל. מה אתם אומרים? מה זה אומר לכם? שהוא לא פה. אוקיי, אתה יותר מדי גבר. בימים ההם אין מלך בישראל. אתה תתרתן בעזרת השם, בקרוב. האישה תגיד, הפח מלא. הפח מלא. הפח מלא. שואלים אותך, אתה הגבר, אתה הבעל. מה היא אמרה? שהפח מלא. אוקיי, ומה היא רוצה להגיד? לזרוק אותי, לזרוק אותך אולי, אבל לזרוק את הפח איתך. אלא זה ברור שזה הרמז, היא לא רוצה להגיד לך שהפח מלא ולתאר לך. אבל אתה קיבלת הפח מלא. התורה זה לשון נקבה. התורה, היא מדבר, זה לא יפה להגיד את זה, כי זה צריך להיזהר, אבל היא מדברת על פיפשט, דרש, רמז, סוד. זה כמו אישה. האישה בעצם אין פשט. אתם תלמדו שבעזרת השם, אני מקווה שהאישתי לא שומעת את זה, אבל האישה אין לה פשט. הכל רמז וסוד. אם אתה לא ברמז והסוד, אתה לא מבין. למה אדם שלפני שהוא מתחתן צריך ללמוד הרבה תורה, כי הוא מתרגל להיכנס לרמז ולסוד, לעולם של הרמזים ולעולם של הסודות. עכשיו מה הרמז פה? בימים ההם אין מלך בישראל. בדיוק. תביא את המלך! צועקים לך בימים ההם, אין מלך בישראל. מי שמע? אלקנה וחנה. מיד אחרי זה מתחילים ספר שמואל, והיה איש אחד מן הרמתיים צופים. היה איש גדול מן הרמתיים צופים. הוא ידע את זה. התורה, זה לא היסטוריון שישב באותה תקופה וכתב ותיאר מה היה, זה לא עיתונאי, ברוך השם. אלא זה דברי הנבואה. והנבואה זה בעצם המציאות. והמציאות באותו זמן היא צועקת המציאות. כמו היום המציאות צועקת ניצחון של עם ישראל. אז המציאות צעקה בימים ההם אין מלך בישראל. היו אנשים שלא היו שומעים את זה. היחיד ששמע את זה, זה אלקנה וחנה. והם שמעו, והם אמרו, נביא את המלך. וזכו לבן שהביא את מלך ישראל, שהוא כנגד מלכות דיללה, מלכים הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נלמד איך חנה ואלקנה הצליחו להמליך את השם. ואז בזה הצליחו את ראש השנה שלהם, ובזה בעזרת השם נצליח את ראש השנה שלנו. בהצלחה, שנה טובה.